שלום, ערב טוב. אנחנו עוברים היום לסוגיה בדף חוב ד' לשיעור אחד, ואז בעזרת השם נחזור לסוגיות בדף ח'. Okay, אז ראשית בואו רק נציץ על תפיסה קצרה בחוב ד' עמוד א', שם הגמרא מביאה פסיקת הלכה במחלוקת התנאים שלמדנו בשבוע שעבר, והגמרא אומרת כך, זה ארבע שורות מלמטה, אמר רב גידל, שלוש שורות מלמטה, אמר רב גידל בר מנשיה, אמר שמואל, הלכה כרבן גמליאל. תראינו, המחלוקת שראינו בשיעור האחרון, האם ראש השנה ויום הכיפורים הם כרגלים, רב גידל בר מנשיה בשם שמואל פוסק שההלכה כרבן גמליאל, שראש השנה ויום הכיפורים הם כרגלים. היות באיזה שמואל, אני רק שואל, יש איזה קשר לעמדת שמואל שהלכה כדברי המקל והאבל? מה? מה תוספות אומרים? תימה, כיוון דאמר שמואל הלכה כדברי המקל והאבל, מה יצריך למפסק הלכה כרבן גמליאל? הרי זה כולה. ויש לומר, דחומרא נמי, דאם כברו סמוך לחשיכה, ולא היה לו שעה אחת לנהוג באבלות, או כברו נוכרים ביום טוב, או שמע שמועה קרובה ביום טוב, אם הם כרגלים, אינם עולים למניין שבעה, ואם הם כשבת, עולים. אז זה לא חד משמעי מה כולה ומה חומרה, עדיין רוב המקרים הם אכן כולה, אז כנראה שמה, שיש קשר, נכון? אוקיי, בכל מקרה, אז הגמרא מביאה דעה, שדברי רב גידל בר מנשיה היו על שאלה אחרת, נשאיר את זה לעזרת השם כשנגיע חזרה לדף חוב ד', ומה שאנחנו רוצים לעיין עכשיו זה בשורה שלישית רחבה, דרש רבי ענני, בר ססון, הפיתחה דבי נסיעה, יום אחד לפני עצרת, ועצרת הרי כאן 14. יש פה שני חידושים בדברי רב ענני בר ססון. חידוש ראשון, שהעצרת או שחג חודל את ימי השבעה, יש כאן פסיקה שנשענת על דברי הסוגיה בדף חף, אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת, כמזה אמירה יום אחד לפני עצרת, שאנחנו מונים את, למניין השלושים, את היום האחד הזה שהוא ישב בשבעה, כאילו שהוא ישב שבעה ימים. זה החידוש השני. הראשון, סליחה, החידוש השני הוא שגם את עצרת, שהוא סך הכל חג שהוא יום אחד, שגם אותו אנחנו מונים כאילו הוא שבעה ימים, והרי כאן 14. כן, יש פה שני חידושים. בואו ננסה לרגע לעמוד על...
אולי שלושה.
סליחה?
אולי שלושה, הייתי יכול לחשוב אולי okay. שזה שהוא מפסיק שבעה לא אומר שהוא נשאר עם רק 23 ימים של שלושים.
הוא נשאר עם 16.
או יותר. כי אולי זה שמשיג שבעה, אולי אחרי שהוא נהג את ה... נפסק השבעה, לא... האם זה אומר בוודאות שנשאר ב-33 יום רק ולא 29?
זה בדיוק החידוש הראשון. החידוש הראשון, בואו נסביר אותו. החידוש הראשון אומר, שכשחדלנו את השבעה, אנחנו סופרים לו כאילו שהוא ישב שבעה ימים, למרות שבפועל כמה זמן הוא ישב? יום אחד, או אפילו שעה אחת. זה החידוש הראשון. זה החידוש הראשון. החידוש הראשון הוא שכשימי השבעה, כשחודלים אותם, אנחנו מונים את התקופה שהוא ישב, כאילו שהוא ישב שבעה ימים, למניין השלושים. כן.
הוא אומר שאולי זה שני חידושים. שאחד שזה מפסיק, שהשבע נגמר, והשני שחושבים
כאילו... בסדר, זה כבר למדנו בדף חף, אבל בסדר, אין לי בעיה, הוא חדשן גדול, הוא חידש עוד חידוש, כן. אבל זה נשען, כאילו, כל מה שנאמר פה, שיום אחד הוא נשען על מה שלמדנו בדף חף, שאפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. אבל החידוש הראשון הוא שאנחנו מחשיבים אותו כשבעה ימים, וזה כאמור, זה חוזר לדברים שכבר למדנו. וזה שכשאנחנו רואים שבעה שנפסקת, אנחנו מתייחסים לזה לא כאל אדם שלא ישב שבעה או שישב רק חלק מהימים, אלא אדם שמילא את השיבה, למרות שהוא עשה אותה באופן מקוצר, כן? אני אביא משל שלא הבאתי בשיעורים פה, אבל אני לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, אבל כשאדם מקבל עונש מאסר, מדקים לו שליש, אז מה אנחנו אומרים? הוא ריצה את כל עונשו, או שאומרים הוא ריצה רק חלק מעונשו, רק שוויתרנו לו לרצות חלק אחר מהעונש? אני מניח בלומדי שיש פה כמה עורכי דין, כן? שאומרים שהוא מילא את כל עונשו, נכון? אני מניח, כן. כלומר, ודאי שכל זה נשען על תפיסה, וזה כבר דיברנו באותם שיעורים. סליחה?
שווה ערך, בגלל התנהגות טובה. שווה ערך, כאילו.
בסדר גמור, אבל זה לא שאנחנו אומרים, יש אנשים שיושבים את כל העונש, ויש כאלה שיושבים חלק, אלא יש אנשים שאנחנו משחררים אותם מהכלא לפני סיום התקופה שנגזרה, ומבחינתנו הוא ריצה את כל עונשו. לא נגיד לו, רגע, לפי חוק, נגיד שהוא מתנהג לא יפה בחוץ, אפשר להחזיר אותו לשליש הזה? לא. אז לכאורה נסברה, לא הייתי מחוקק, הייתי אומר, אם זה רק שאומרים לו, אתה יכול להשתחרר קצת מוקדם, הייתי מחזיר, כאילו, אני אומר, כמו שדיברנו, שבוע עבודה מקוצר, אבל קודם כל זה מניח ששבעה זה תקופה, זה יחידה של זמן, ולא כמות של זמן. ונחזור היום המשך הלימוד. השאלה הזאת, האם אנחנו מדברים על כמויות של זמן, על שיעורים או על יחידות? אבל זה מניח ששבעה יחידה של זמן. ובית הוא מניח הנחה שאנחנו מכירים אותה מהמון תחומים בחיים, שאדם יכול לעשות חלק מהיחידה, וזה נחשב שהוא מילא את היחידה כולה. אבל קודם כל, כדי לומר חידוש כזה, כלומר, כדי לומר שאדם שישב יום אחד, אנחנו סופרים לו את זה כשבעה, זה מניח ראשית ששבעה היא תקופה, ושנית, שהוא נחשב כאדם שמילא את כולו, ולכן אני יכול למנות לו את זה כשבעה. מה שכן, יש פה הנחה נוספת, כן, בבקשה. חוזר למה שדיברנו שם, בדיוק. ויש פה עוד הנחה, שהאמת היא שמה שלמדנו בדף י"ט נראה כלא עולה כל כך בקנה אחד עם מה שנאמר פה. וזה ממה מובנה השלושים. לכאורה, ההנחה שיש כאן היא שהשלושים בנוי ממה? משבעה פלוס עוד ימים שבעקבותה. ולכן, אם הוא סיים את תקופת השבעה, עכשיו הוא צריך למלא עוד 23 יום. עכשיו, לכאורה באותה הסוגיה ראינו ספק של הגמרא, שבדיוק מזה הגמרא התלבטה, וזה האם מונים את מניין השלושים לפני תחילת ימי השבעה, כאשר מת לא מת ברגל, ומה הגמרא פשטה שם? זוכרים? שמונים את ימי השלושים למרות שהוא טרם התחיל לבנות את ימי השבעה. כלומר, לכאורה הסוגיה כאן בנויה על התפיסה, דברי רבי ענני, בר ססון, הן בנויות על הנחה ש... זה שבעה ובעקבותיה עוד 23 יום. אם רבותה גמרא, נראה שהגמרא סברה אחרת. אלא מאי? שהחידוש השני, למור מעלה שאלה, האם מה שאמרתי עכשיו נכון או לא נכון. זאת למה? כי מה החידוש השני מניח, אומר, שלמרות שחג העצרת, שבלשון חז"ל הכוונה לחג השבועות, עורך יום אחד, אנחנו מחשיבים אותו כאילו שהוא... שבעה ימים. עכשיו גם פה יש שתי הנחות, ובואו ננסה לעמוד עליהם. אוקיי, יש פה איזושהי הנחה ראשונית שמיד נבדוק אותה בהמשך הסוגיה, שחג של יום אחד עכשיו חג של שבעה ימים, זה בנוי על הנחה, אני חושב, שבעצם אין דבר כזה חג של יום אחד. זה כאילו יצור שלא קיים. אין דבר כזה, מה זה חג של יום אחד? כולם מכירים את הבעיה של שבועות, עד שהוא מתחיל, מודל שישרים, זה כבר נגמר. זה אחד מהחגים היחיד, יש עוד אחד, אבל כשאימא שלי מתגעגעת יום טוב שני של גלויות. יש חג, שני מרים כל הלילה, ישנים עד אחד, וטוב שיש שום קיץ, נכון? אז ככה, בסדר, יש לזה אחרי צהריים, אבל לא, זה כאילו, איזה מין חג, זה חפלאפ, כן? כלומר, זה לא עד שהוא מתחיל, הוא נגמר, כן? ויש עוד אחד שהיא מתגעגעת, זה ישמע לכם מוזר, אבל לב סדר שני. כל הישראלים אומרים גבעד, עוד פעם מצא ומרור, אבל מי שעשה את זה, רואה גם את היתרונות.
חוץ מזה כשאתה מוצא
שבת, כן, זה נכון. אוקיי, בכל מקרה, אנחנו נחזור לפה. יש פה קודם כל הנחה שצריך להבין אותה, שגם חג העצרת, בעצם קודם כל שכל חג הוא בעצם הוא שבעה ימים, אבל גם פה יש הנחה נוספת שהיא מערערת קצת את השאלה אולי ששאלתי קודם, וזה שלכאורה לא היה בשום מקום לומר את החידוש הזה. כמו אם תיארתי קודם, או שזה 30 יום, או שזה שבעה ועוד 23 יום. מה אכפת לי שחג העצרת נחשב שבעה? מה אכפת לי? יש פה איזושהי הנחה מסוימת גם על השלושים, בעצם שאפשר לקחת את השלושים ומה לעשות עוד לא. לפרק אותו ליחידות שמרכיבות אותו עם פאזל. הייתי אומר בצורה אחרת, כאשר יש יחידות זמן שהן מובחנות, שהן נופלות בתוך ימי ה-30, מה אני עושה ליחידות האלו? אני יכול להסתכל עליהם לא על השיעור המעשי שבפועל הם ערכו, אלא על טבעם כיחידות, למרות שקשה להגיד שה-30 מורכבים דווקא מהחלקים האלו.
אם שבועות את זה ביום החמישי של השבעה, זה לא חייב להיות שבעה בשבע, יכול להיות שהשבעה שבעה של 30 ופתאום לא יורד, לא.
לא, תראה, אם השבעה כבר הסתיימה, פה מנסת לחשבון, אם השבעה כבר הסתיימה, אז זה חודל את ה-30. זה כבר למד, אז כל הגמרא הזאת לא רלוונטית. כל הגמרא הזאת רלוונטית כשהרגל חודל שבעה. אז אתה צודק, זה לא רק דווקא ביום הראשון, זה ביום החמישי, ואז אני אמנה את אותו גם כשיבה, כמו את חמשת הימים, אני אמנה כשיבה. ואולם הוא הביא דוגמה של יום אחד, זו דוגמה הכי קיצונית. הוא ישב יום אחד, אני אמנה 7 ימים, ואני אומר, אבל עד שטעיתי קודם, והייתי קצת מנבוך, זה נגד הגמרא בדף יוטט לכאורה, כמו נגד הלומדס שעשינו בשתי הסוגיות, כן? זה לא הגמרא נגד, זה נגד הלומדס. אבל שאמרנו, תראו, מפה רואים שהשלושי מורכב משיבה. הרי אף אחד לא מעלה על דעתו שהשלושי מורכב שבעה, חג, זה גם לא. מה בעצם אני רואה? זה אולי מתרץ את הקושיה הקודמת, רק שהיא בעצמה היא קצת קשה לפרוט לי, קצת קשה לי לעיכול. דיינו, מה בעצם הגמרא הזאת מניחה? שנראות שאף אחד לכאורה לא יאמר שרגל הוא איזה פרק שהוא אחד מאבני הבניין של השלושים. אף אחד לא יחשוב ככה. אבל היות, ויש פה יחידת זמן שנחשבת כיחידה בת שבוע, למרות שבפועל היא ערכה יום אחד, אנחנו אומרים, בעצם עברו פה שבועיים, עבר פה שבוע, למרות שבשעון שלי, מה אני אעשה? עבר רק יום אחד, כן? כאילו, נראה קצת disorientation, זה ככה נראה, למרות שהוא לא אחד מהחלקים האינטגרליים, כן? אלא כן, מה ננסה להכניס פה? זה דבר שלא מספיק ברור לי המושגיות, זאת אומרת, קשה בעיניי. מה שלא מספיק ברור, זה מה בדיוק המשמעות כשהרגל נמצא, כבר אין אפשר להפוך את הרגל בעצם למשהו... שבדיוק, או בלשון אחרת, טוב, פה זה קצת קשור לרמב"נים שלמדנו, כלומר, האם כשרגל נמצא בתוך השלושים, מה אני באמת אומר, מה קורה לשלושים? הוא באמת מה עושה לו? הוא באמת חותך אותו, בדיוק. עכשיו, לרמב"ן שלמדנו בפעם קודמת, שהרמב"ן אומר שכל דיני השלושים נוהגים ברגל מדין, שלושים לכאורה אפשר לומר את זה. בעצם, נגמר, השיבה נחדלה על ידי כניסת הרגל, אז מה קורה לפי הרמב״ם? מעכשיו 30. ואז אתה עומד וטועה, אם מעכשיו 30, מה אכפת לך שחג העצרת עכשיו, מה אכפת לך, 30 מרבונים מחג העצרת? זאת אומרת זאת, אני אומר, לו הייתי סובר, שהוא כמו הראשונים שכנראה חולקים עליו, כן? כלומר, עד שהרמב״ם לא חידש, כנראה לא אמרו את זה, כן? כלומר, רש"י ביוטט עמוד ב', שמה רש"י אומר? כי חלק מדיני ה-30 נוהגים ברגל. משמע שזה לא מדיני שלושי, זה מדיני רגל, כן? אז מה אני בעצם אומר? ברגל היה פועז גם מסוים של מי? של השלושים, נכון. כלומר, השיבה הסתיימה לה בכניסת הרגל, השלושים עוד לא התחילו. מתי השלושים מתחילים בעצם? אחרי הרגל. לכן, מה אני עושה לרגל? אני אומר, כמה זמן ערכת? אתה שבוע? אז אני אומר, זאת אומרת, הגמרא הזאת יותר קלה, אני חושב לעיכול, מבחינה מושגית, אם אני לא חושב את הרמב״ן, אבל אם אני חושב כמו הרמב״ן, שהיה לו קלף מאוד חזק בגמרא ביוטט, זוכרים? בתנאי אחד, כשאני סובר כמו הרמב״ן, שדברים שבצינה אסורים גם ברגל, והרמב״ן שאל את עצמו, למה הגמרא אומרת שנהגה מצוות שלושים ברגל, אם לא נוהגים את כל דיני שלושים? הרי מצוות שיבה לא נוהגת ברגל, למרות שנוהגים דברים שבצינה, חייב להיות שמה? שנוהגים כל דיני שלושים. אבל לפי הרמב״ם, שלא נוהגים דברים שבצינה, יכול להיות שבאמת מספיק שחלק מדיני שלושים. אני אומר, אבל אם אני אומר כמו הרמב״ם, שהשלושים לגמרי בכל חומרתם, בכל דיניהם, תקפים ברגל, לא ברור למה הרגל עושה fast forward כזה. הרי הרגל לא עשה שום רושם על השלושים. לעומת זאת, אני אומר, לפי הדעות האחרונות, שהן רוב הדעות, השולחן ערוך נפסק כמו הרמב״ם, אבל לפי הדעות האחרות, אני אומר, יכול להיות באמת שאני אומר, אם הרגל הוא עושה מעין פועז בשלושים, אז אני אומר, אחרי הרגל השלושים מתחילים בעצם. ויוד וכך, אז באמת מעניין אותי כמה זמן בתודעתית, איך אני מסתכל על שלוישי. בכל מקרה, יש פה, הייתי אומר, אגוז קשה לפיצוח מבחינה מושגית, שהגמרא, תראו מה התגובה, הגמרא לא מתפעלת בכלל מהחידושים האדירים שיש בממרה הזאת, אלא הפוך, אולי לא, לא יודע אם הפוך, שמר רבי עמי ויקפד, אז לא, לא הפוך, אמר עתו דידי דרבי לזר, אמר רבי יושעיה, כן, ומה בעצם הקפידה? אני אסביר קצת, מתי מקפידים עוד, אתם יודעים? אז אני אגיד לכם, אתמול היה ג' שבט, תהיתי, כן, מאיך אני אכניס את זה, כן, ועכשיו אני אכניס, כן. אתמול היה, ג' שבט, מי שהוא אמריקאי, מעל גיל 60, הוא אמור להתרגש. אם הוא פחות, או ישראלי, הוא לא יודע מה זה, כן. אבל ג' שבט, סבי הרב, היה אומר את השיעור הכי גדול של השנה בניו יורק. זה היה יום התו על הרבנן. היית שם, נכון? הוא היה אוסף אלפים, ומדבר, הילדים שלו מאמינים לי. הוא היה מדבר 4-5 שעות רצוף, ולא היו נרדמים, ולא מפעקים, וכשהוא היה שואל, רוצים עוד, אז כולם היו צועקים במקלילה, כן, כאילו זה היה טקס שלם, השאלות רוצים עוד אחרי 4 שעות, כן, וזה היה לזכרו של אביו, הרב משה סולובייצ'יק, ורמוישה, אני יכול להגיד, כבריסקאי מאוד מובהק, היה קפדן מאוד גדול למה שבעיניו נחשב העבירה המוסרית הגדולה ביותר, וזה תיגן ונטיילה, לגנוב חידושי תורה. לא לומר דבר בשם אומרו. ואני יכול לומר, הרגישות הזאת נגד אנשים שגונבים תורה, היא בדרך כלל אופיינית לאנשים שהם בעלי שיטת חידוש. למשל, בספרות הראשונים, מי שקצת מכיר שם, הראשון שהכי רגיש לזה שהוא אמר משהו ומישהו אחר אומר את זה לא בשמו, זה הרייבד. יש לו כמה וכמה מקומות, וכתוב שם שהוא... ממש מקנית את בעל המאור, למה אתה מסתיר את שמי, ולמה אתה לא אומר שזה חידושים שלי, והדבר הזה מאוד מפליל עולם של חידושים, בגלל ששיטות לימוד של חידושים, הן חושפות סודות שלא לא גלויות על פני השטח. כלומר, בשיטות יותר של ידע, נקרא לזה. שהתפקיד של הלומד הוא לשנן, ולא יותר, הייתי אומר, כיפול או כך פולטו. ניקח את המשל הזה מהתחום של יורדיה. כן, מי שאוהב מחשבים, ואין פול ידע ארפול, הם צריכים להיות דומים. אתה מכניס המון ידע, ומה בעצם גדולתך כתמיד חכם גדול? אתה יודע להגיע לידע הנכון בזמן הנכון, זה דבר גדול, לא צריך לזלזל בזה בכלל, כן? מעולם שבקי בכל חדרי התורה, אבל מעולם הזה, הידע, הייתי כמעט אומר, הוא לא אתה, זה לא אתה ייצרת אותו, אתה ספקת אותו לתוכך, אתה יודע מתי להוציא אותו, אבל בשיטות של חידוש, שכבולו לא כפולטו, אתה אמור לבלוע ידע אחד ולהוציא ידע אחר, יש מעורבות מאוד גדולה של הלומד בתהליך הלמידה, הוא בעצם מייצר את המושג. ואתם יכולים לראות המון במקומות בכתביו של סבי הרב, איך הוא הדגיש מאוד את המעורבות האנושית בתלמוד תורה, וכל החלק השני של איש ההלכה, מה שמו? כוח היוצר שבו, כן? הוא מדבר על היצירה, יש בזה כמובן מי שמכיר קצת את קאנט, יסודות מאוד דומים, ועל המורבות האנושית ביצירת הקטגוריות וכו' וכו' וכו'. והרגישות לכך שאני חידשתי משהו ומישהו אחר אומר את זה ולא בשמי, זה דבר שקיים שם. ככה כשהרב היה בארץ ותפרש צדי ה', הוא הביר שיעורים בכל מיני מקומות, בעיקר בזרעים, ומישהו מתלמידי החכמים בארץ פרסם אחד מהשיעורים האלה תחת שמו, ורמוישה שלח מחאה, מכתב מחאה לכתב עת רבני, יש לי את הצילום של זה, הפרדס, ושם הוא כותב, בני הגאון היה בפתח תקווה והעביר שיעור, והנה, פלויני, אני לא אגיד את שמו, הוא כותב שם את הראשי תיבות שלו. הוא כותב, הנה, הוא פרסם את הדברים, וזה נגד המוסר ודין תורה, זה כאילו, ואז הוא את כל השיעור פרסם בשם אומרו. עכשיו, פה יש, יש פה חידושים אדירים, ומה הקפידה? של הגמרא, למה אתה אומר שזה אתה חידשת? מה, אתו דידי, כאילו מה זה שלך, כן? דרבי אלעזר אמר רבי יושעי, דרש, רבי יצחק נפחא, אקילה דרש גלותה, יום אחד לפני עצרת, ועצרת, הרי כאן 14, עוד פעם, עוד אחד גאון שיודע להגיד את החידוש הזה, שם ערב ששת, איקפד, אמר, אתו דידי, דרב לזר אמר רבי יושעי, וכאן הולכת הגמרא, ובניגוד לממרה הקודמת, כן? מה היא מצטטת? איפה רבי אלעזר אמר רבי יושעיה אמר את זה? ומה כמובן הבעיה שיש לנו? בוא נקרא את זה. בכלל לא ברור מדבריו שהוא באמת אמר את זה. או אני אומר את זה בצורה אחרת. עד שאתה כל כך כועס עליו, שהוא גונב תורה, אולי הוא לא גנב כלום. אם זה מה שרבי אלעזר בן ישעיה אמר, הוא באמת עשה דבר אפילו לא הכרחי, אבל לכן הוא חידש. הוא אמר עוד דבר, כי מה אמר רבי אלעזר, אמר רבי ישעיה, בוא נקרא, מניין העצרת שיש לה תשלומים כל שבעה, שנאמר בחג המצות ובחג השבועות, מה חג המצות יש לה תשלומים כל שבעה, אף חג השבועות יש לה תשלומים כל שבעה. עכשיו, אם זו אחרי הממרה שרבי אלעזר רבי ישעיה אמר, יש לציין שהן רבי, רבי ענני בר ששון והן רבי יצחק נפחה, הם שניהם בהחלט הוסיפו רבדים שלא נאמרו בדברי רבי. סך הכל רבי אלעזר אמר רבי ישעיה, מה אמר? שיש תשלומים למי? זה סך הכל מה שהוא אמר, זה הכל. אבל האם מכאן אני באמת יכול להסיק, קודם כל את החידוש הראשון אני יכול לדעת מכאן, שיום אחד נחשב שבעה, מה פתאום? שני, גם את החידוש השני, שהצרד, האם הוא אמר שהצרד נחשב כשבעה? אני אגיד כמעט הפוך, בפשטות דבריו עולה ההפך. היות ולעצרת יש לה שלומית שבעה, לכן מתי יחשב לך שבעה? עכשיו הוא שבעה ימים. כלומר, על מה ולמה להגיע למסקנה מהממרה שלו, שזה ככה. עכשיו, אני יכול להגיד לכם, הקושיות האלה כל כך חמורות, כן, בבקשה.
אני באמת, אתה שומעים במובן אחר, שאם אתה עובדים בהגיסו לך ביום השני, זה כאילו לקחת בשבועות עצמו.
פה אתה אומר דבר נכון, אבל גם ממה שאני, ברשותך, אני אפתח את זה, וגם ממה שאתה אומר נכון, צריך להודות לפה מלא, שטוב שמישהו יגיד במפורש את החידוש שלהם, כלומר, לא, אם הייתי רק נותן לבן אדם את הממרה הזאת, האם הוא היה אוטומטית יודע את מה שהם אמרו, אני לא חושב, כן? שאני יכול להגיד שבין חוקרי התלמוד, היו כל מיני הצעות למיניהם, יש, מי שרוצה, מי שמתעניין, דוד הנשקה הוציא לאור ספר בשם שמחת הרגל בתורתם, משנתם של תנאים, משהו כזה, לא זוכר את השם המדויק, ושם יש לו כמה עמודים על הסוגיה שלנו, אז הוא כדרכו מסכם את כל מה שכבר נאמר. עיקר ההשערה שהם משערים, כל אחד עם ההשערה שלו, זה שההצמדה של רבי אלעזר בן ישעיה שאמר על תשלומים והקפידה עליהם היא פרי האורך, אבל אולי באמת רבי אלעזר בן ישעיה אמר משהו יותר דומה או אפילו אותו דבר, ועל זה הייתה הקפידה. הוא עצמו רוצה לטעון שהקפידה היא לא על הדמיון בממרות, אלא המקום שבו הם אומרים את זה, כי זה נאמר, הפיתחא דבי נשיאה והקילא דריש גלותא. הוא רוצה לי ככה לפתח שם איזה כיוון, שזה סטנדר מיוחד, זה לא סטנדר שכל אחד יכול לדרוש. כלומר, הקפידה לא הייתה אם הם חידשו חידוש או לא, אלא הקפידה הייתה, למה אתה אומר שיעור כללי כשאתה לא ראש ישיבה, משהו כזה, כן? אני לא יודע, זה פתרונות שבו של דבר, לא, הם, לא, הם גם הם לא יודעים לפתור את הבעיה לגמרי, כן? כלומר, ודאי שיש פה קפיצה בגמרא. מה כן אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים להתחדם מה שחיים אמר פה, דיינו לנסות ולהבין מה באמת התפיסה שיש כאן. וזה ברור, ובואו נציף את הרגע בגמרא בראש השנה. שמתי את זה בדף. וזה מה שקודם קצת רמזתי. ברור שזה עומד מאחורי השאלה הגדולה, והיא מה זה בכלל חג של יום אחד. אני צריך להבין, רבי אלעזר ברבי יושעיה, כשהוא אומר מניין עצרת שיש לה תשלומים כל שבעה, מצד אחד אפשר להגיד, מתמודד עם בעיה טכנית, עם איזה בעיה הוא מתמודד? האם באמת אפשר להחריב כל הקורבנות ביום אחד? אבל לפחות הגמרא בראש השנה תפסה שהוא מתמודד עם בעיה אחרת. היא הנחת יסוד שיש איזושהי תבנית, טמפלט, לחג. לחג יש מבנה. הייתי אומר בצורה הבאה, כל מספר של בריסקאים, ההנחה היא שהחגים מורכבים, יש להם מבנה. והמבנה הזה יש לו רציונל. זה לא מקרי שככה חג נראה. ועוד לכך, איך אוכלים חג שהוא לא בנוי בתבנית של חגים. האם זה חג? מה זה? כן? מי זה הדבר הזה? כן? וככה למשל, הגמרא בראש השנה, בדלת עמוד ב', שהגמרא שואלת שם במסגרת הסוגיה של בעל תה אחר. אז הגמרא שואלת, היי, בחג המצות, בחג השם, בחג הסוכות, מה הידר שבי? אז הגמרא אומרת כך, מבעיה אליהו לחדרי ולעזר אמר רבי ישעיה, ומביאה את סוגייתנו. ועל זה שואלת הגמרא, ולקוש לחג, הסוכות. מה להלן שמונה, אף כאן שמונה. פה אם אתה שואל את עצמך, אתה מניח שיש תבנית של חגים, אז כל הדרשה הזאת מה הניחה? שהחג, מבחינת התבנית הבסיסית שלו, הוא בין שבעה ימים. גם תשימו לב לדרשה. מה חג המצות יש לו תשלומים כל שבעה? אף חג השבועות יש לו תשלומים כל שבעה. כי שהוא דווקא לחג המצות. ואת חג המצות, מבחינת המבנה היסודי שלו, אומרים את זה יפה מאוד בקורבנות המוסף שלו, היום העיקרי הוא היום הראשון, ומה זה המוסף של שאר הימים? משכפל אותו. כאלה תעשו ליום שבעת ימים. יש פה באמת מבנה שהוא מתאים יותר לשכפל אותו לחג השבועות. יום הראשון שהוא בסיסי, ושאר הימים מה עושים? נמשכים ממנו. כן. כאן שואלים מחג הסוכות. חג הסוכות דומה שהקושיה היא כפולה. גם שהוא בין שמונה ימים. לא הדבר שחג הסוכות וכל יום יש קורבן בפני עצמו. הם לא שכפול של יום הראשון, אבל בכל מקרה, עד שאתה, עד שההנחה פה, בעצם הנועה טוענת, אין תבנית אחידה, בעצם כל חג הוא מה? הוא שונה. האמת, תיאורטית, אם מישהו כבר היה אומר כאן, היה אומר, שמה, פסח הוא שבעה ימים, סוכות הוא שמונה ימים, אז מה בעצם היה אפשר להגיד? ששבוע תהיה. תהיה יום אחד. יום אחד, אני חוזר לאמא שלי, זה לא יכול להיות, מה זה יום אחד? זה נחג זה. אז או שבעה או שמונה, אבל אני אומר, אבל ברגע, בעצם השאלה של הגמרא יותר דרמטית ממה שהגמרא עושה ממנה. זה לא רק למי תקיש, אלא מי אמר לך שיש תבנית אחידה של חגים? מי אמר? אולי יש כל מיני תבניות. בכל מקרה, הגמרא דוחה, שתיני רגל בפני עצמו, בלשון אחרת, גם סוכות, מהו? שבעה ועוד אחד. נו, אין עוד אמרים על שמיני רגל בפני עצמו, עניין פזר קשה, ועניין תשלומין, דברי הכל, תשלומין. דראשון, הוא דתנה, מי שלא חג יום טוב הראשון של חג, חוגג את כל הרגל ביום טוב האחרון של חג, תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועד תפסת. אוקיי, אם שכנעת אותי, יש לי שני מודלים של חגים, אחד של שבעה, אחד של שמונה, הלכתי למודל של שבעה. אלא מה, אין חטא, אלא בגמרא ממשיכה פה, ובוא נראה את ההמשך כי הוא חשוב. אלא מה, אין חטא כת ורחמן על חג הסוכות, לקושי לחג המצות. מה חג המצות טעון לינה, חג הסוכות טעון לינה. מה זה לינה? שאדם לא יכול להקים את הקורבן הרגל ולברוח הביתה. אלא מה צריך לעשות? אפשר לשאול, מה זה בעצם מראה? זה מראה שבאת לרגל, שאתה נשאר, שאתה לא בא ובורח, כן? ואת המנהלה, דכתיב, ופנית בבוקר והלכת לו עליך. ותנא קמא ורבי שמעון תשלומין לעצרת בלבוא. מי שחולק על הפסוק שהשתמשו בו ויש לו דרשה אחרת לבלת האחר, שצריך כסדרן, אז מה הוא, איך הוא לומד תשלומין? נפקא לו מדתני רבא בר שמואל. דתני רבא בר שמואל אמרה תורה מני ימים וקדש חודש, מני ימים וקדש עצרת, מה חודש למנויה ואף עצרת למנויה. ובלשון מאוד פשוטה, אני לומד את המבנה של החגים, שחג השבועות לא מההיקש שלו לחגים האחרים, אלא לפי יחידות הספירה של ספירת העומר. וכידוע, יש לנו בספירת העומר גם מניין של ימים וגם מניין של שבועות. כלומר, מניין לי שחג השבועות הוא שבוע, כי אני סופר שבעה שבועות, זאת הסיבה, לא בגלל ההיקש. נו, שואלת הגמרא, אם העצרת חד יומה, אבל אני סופר 50 יום, אז שהעצרת תהיה יום אחד. אז זה אומרת הגמרא, אמר רבא, אתו עצרת יום מנינן, שבועי לא מנינן, ואמר מה, מצווה למימני יום או מצווה למימני שבועי, ועוד חג שבועות כיף. וכאן בעצם מה שהסוגיה בראש השנה עולה ממנה, זה הייתי אומר שתי תפיסות לגבי חג השבועות. תפיסה אחת שמנסה ללמוד שחג השבועות הוא, יש לו תשלומים, כי זה המודל, זה התבנית של חג, חג של שבעה ימים, דומה לפסח, שהוא יום אחד עם תשלומים של שבעה. דעה אחרת אומרת, הוא נלמד מספירת העומר, כי אני מונה שבועות. עכשיו, אני רק רוצה לציין בשולי הדברים, שלפני שנחזור לסוגייתנו, שהרמב"ן על התורה, בדברים מאוד ידועים, על פי תורת הסוד, מציע פתרון אחר לגמרי למה שמטריד את הסוגיה בראש השנה. פשוט שונה לחלוטין. בניגוד להנחת היסוד של הגמרא, שיש לנו שלוש רגלים, שכל רגל הוא בעצם חג בין שבעה ימים, או שבעה פלוס אחד, או שמונה ימים, אבל בתור של דבר יש לנו שתי מערכות חגים, שבכל חג מערכת יש שבעה ועוד יום. וזה בעיקר נסמך על תפיסה שחג השבועות הוא דומה לשמיני עצרת. פשוט בהפרדה של 49 יום, וגם לא קשה להסביר את ההפרדה הזאת על פי הניגלה. היות וחג המצות וחג השבועות הם החגים של הקציר, ועונת הקציר עורכת, זה ספירת עומר בפשוטו של מקרא. הקציר עורך 49 יום, או 50 יום יותר דיוק, כן? 7 שבועות. ואני מתחיל למנות, מנחת העומר מתחילה את עונת הקציר, ושתי הלחם משלימה. אז גם פרשת שבוע האחרונה, לא האחרונה, בבעירה, סליחה. אבל הקציר הראשון הוא של הסעורים, והחיטים שמפשילים מאוחר יותר הם הקציר המאוחר יותר. לכן מה עשו לעצרת של חג המצות? הפרידו בינו לבין חג המצות, אבל למטור של דבר הם מהווים חטיבה אחת. בחג הסוכות, שהוא חג האסיף, אז הם צמודים. למרות שגם שם, דרך אגב, אתם יודעים שזה לא מסוף האסיף, הסוכות. אתם יודעים את זה? עד חנוכה, נכון, הזיתים. מספיק שיהיה לכם עץ בחצר, לא צריכים לקרוא ספרי יהודה פרופסור פליקס, אבל אני אומר, אבל מי שאין לו עץ בחצר, טוב שיקרא פרופסור פליקס, זה גם טוב, כן? אני זוכר שיעור ראשון שעברתי כרם בישיבה, הייתי בשבילת בקיבוץ הלתי, למדו מועד קטן, פרק ראשון. משקים בית השלחים במועד ובשביל. יושב שם קיבוצניק מעין הנציב, אז עוד היו מגיעים זקנים, קיבוצניקים ללמוד, מרים את היד ואומר לי, איזה גידול חקלאי יש, אם לא ישקיעו אותו שבוע, בספטמבר ובאפריל הוא יזוק. אני לא יודע, כי אני חשבתי, איזה לומדיס הוא ישאל אותי, וזה מה שהוא שואל, הוא חושב דקה ואומר לי, ירקות. אחרי זה גיליתי של פרופסור פלס, כותב את זה, כן? יש אנשים שיודעים מהחיים, כן? ובכל מקרה, זה לא לגב המדויק שחג הסוכות הוא הסוף של הכל, אבל בכל זאת, הרוב נעשה, בסדר? ולכן מה עושים? זה צמוד, זה כמו אקורדיון. אני יכול להצמיד ואני יכול להפריד. זה הפתרון שהרמב"ן נותן, אתם מוזמנים לראות את זה, הבאתי את זה פה בדף בעמוד השני. ובכל זאת, בואו נחזור לגמרא, כי הגמרא לא הולכת בכיוון הזה. כלומר, הכיוון שהגמרא הולכת בו הוא שבאופן יסודי חג הוא 7 ימים, אבל כאן מה שחיים אמר בצדק זה שבהחלט יש מקום לפי התפיסה הזאת לומר שבעצם היום שבו ראוי להביא את הקורבן הוא היום הראשון, ואילו בשאר הימים הם נמשכים ממנו, לכן אפשר כאילו להגיד היום הראשון הוא מכיל בתוכו מה? עוצמה של שבעה ימים, כן? כן, עוצמה של שבעה ימים, אולי זה הרעיון, אבל אתם מבינים שיש פה קפיצה, ודאי שמי שדרש את זה הוא חידש חידוש גדול, הרבה מעבר למה שהמאמרה אומרת. עכשיו פה יש שאלה נוספת שראשונים מעלים, גם הרמב"ן שואל את זה גם אחרים, וזה הרי צריך לקחת בחשבון את כל הסיפור של במשנה של רבי אליעזר, של ההשפעה של החורבן על חג השבועות. צריך לקחת את זה בחשבון. שהרי הסוגיה שלנו, מה בעצם הסוגיה שלנו עושה? היא פסקה כרבן גמליאל, נכון? והיא דורשת על חג על עצרת. יש להניח שבזה איזה עמדה היא נוקטת? שעצרת לאחר החורבן בית המקדש, גם הוא מפסיק אבלות, נכון? עכשיו, איפה אני יודע מהממרה של, יש לו תשלומים, שהממרה מדברת על על מה? על אחרי החורבן. אולי בזמן הבית יש לה בזמן הבית יש לה תשלומים, ואחרי החורבן אין לה תשלומים. וכאן אני ברשותכם אני רוצה להקריא לכם קטע מעניין מאוד שמופיע ברביעה. תראו איזה גרסה הייתה לו בגמרא. אתה נמצא את זה שנייה. חסמתי את זה. כאן אין. בוא נקרא לכם את זה. זו גרסה שלא ידוע לי שמתועדת בכלל בשום מקום בידי הנוסח לסוגיה. היא נראית כמו אחת מהגאות האשכנזיות. אבל הוא מביא גרסה פעמיים בספר הרביה. פעם אחת בסימן תף תף מם א' בחות אבילות. יש שני סימנים לחות אבילות. אז בסימן הראשון הוא מביא את זה, והוא מפנה שם לחידושיו במסכת חגיגה. שם הוא, יש לו דיון יותר רחב בעניין הזה, והוא כותב את הדבר הבא, אני מקריא לכם, בסדר, זה פתוח פה לפניי, זה לא אצלכם, מצאתי את זה אחרי שחנתי את הדף, בסדר, אז הרביה כותב, כן, הוא כותב ככה. והלכת יום אחד לפני עצרת, ועצרת הרי כאן 14 יום, ואמר רבי אלעזר, מניין לעצרת שאסור בהספד ותענית? לא מניין לעצרת ש... יש לו תשלומים כל שבעה, אלא מניין לעצרת שהוא אסור בהספד ותענית, שנאמר בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות, מקיש חג השבועות לחג המצות, וכן קיבלתי מאב המורי שאין נופלים בתחנון כל שבעה לאחר עצרת. זה מקור הדין הזה. הוא אומר, בחגיגה, פירשתי לה, תלכו הביתה, תסתכלו ברביה בחגיגה, אתם תראו ששם הוא מרחיב יותר בנושא. הייתה מחלוקת באשכנז. איך להתייחס לימים האלה, כן? עכשיו, זה נראה ברור שההגעה האשכנזית הזאת, מה כל מטרתה? לענות על השאלה הזאת. דיינו, אם אני מדבר על תשלומים, אני לכאורה מדבר על זמן הבית יותר, או אין לי סיבה טובה לחשוב שאולי הוא יכול לבוגבל לזמן הבית, כן? לעומת זאת, אם אני גורס, הספד ותענית, גם בזמן הבית, גם לאחר הבית, אפשר לדבר על הספד ותענית, הגלגול המודרני של הספד ותענית זה, תחנו, כמו לו היום היו כותבים מגילה תענית, אז זה היה מגילה של ימים שאין תחנו. איזה שנה אחת שלימדתי בוטניאל, היה לי חצרם, כאילו חצי רם, כאילו סגן כזה, שהיה יהודי ככה חוסד כזה, הוא ידע את כל היורצייט של הרבז, כן? והוא כל שבוע היה מספר לחבר'ה בשיעור מי מת באותו שבוע, כן? איזה יום לא להגיד תחנו, כן? אבל זה ברור שהרביה מנסה להתמודד עם השאלה הזאת. יש דיון מאוד מעניין, זה כן שמתי בדף, של האור שמח, שבמובן מסוים קושר את זה לשתי הדעות שיש בגמרא בראש השנה. כל סוגייתנו מביאה רק דעה אחת מהגמרא בראש השנה, נכון? אבל יש שם עוד דעות. יש שם דעה שאיך אני יודע שחג השבועות הוא שבוע? כתוב מה? בני ימים, ממנויו. עכשיו כאן, מה הסיבה שהגמרא אצלנו לא מביאה את הדעה הזאת? למה היא דווקא בוחרת את הדעה? כי כל מה שאמרת, חיים לא יכול להאמר על הדעה. אותה דעה אומרת, או שתעשה שבוע, או שתעשה יום. הרעיון הזה, שיכול להיות יום שנחשב נצח, שעכשיו שבוע, כן? הרעיון הזה לא נכנס באותה דרשה, כן? עכשיו, הדברים האלה כתב עליהם מאוד יפה, האור שמח, בואו נראה את זה בדף אצלנו, לא נקרא הכל, אבל לא נקרא חלק. הוא קורא לזה ממש סוד שהוא מפרש אותו, כן? הוא כותב ככה, התפרש לנו הסוד, ואמרה תורה מני ימים וקדש עצרת, יום טוב חד יום, מני שבועות, וקדש חג שבועות לקורבנות הרגל, ובכל בשבת אינם רשאים להקריב רגבים ותשלומים. אם כן, היום טוב של עצרת הוא לדורותיכם חוקת עולם. לכן המניין שלו הוא גם כן לדורות. וזאת כתיב, וספרתם לכם מוחרת השבת 50 יום, לא נזכר שם חג שבועות. כי זה לדורות, החג של היום האחד. אבל אמרה תורה, קדש חג שבועות, הוא תשלום מן קורבנות החג. כן, המניין שלו, מניין השבועות, גם כן, לא רק בזמן שהקורבנות קריבים. לכן כתיב, שבעה שבועות תספור לך. וכולי, ואז הוא כותב, וכן סברת רבי אליעזר לעצרת כשבת בשחרב בית המקדש, בעניין האבלות, יעוין שם, וזה הטעם שאנו קוראים ביום טוב שני עצרת כל הבכור, משום דחג שבועות כתיב, וכל השבוע לתשלומים ודוק. זה לא מה שאמרתי קודם, זה קצת אחר, כן? אבל עיקר הטענה שלו זה, שבזמן שבית המקדש היה קיים, אז היו מונים גם ימים וגם שבועות, ובאמת היה חג של שבעה ימים. לאחר החורבן, מה נשאר? נשאר יום אחד. אני אבאר את זה באופן שביארתי בשבוע הקודם, אני אחזור לקריאת הדברים. כשיש חג שעיקרו הקרבת קורבנות, הוא לא יכול להיות מוגבל ליום אחד. מה העיקרו של חג השבועות בזמן הבית? הוא יום של קורבן. מה הביטוי הכי חזק לזה? אני חוזר ללשון הכתובים, שקודם כתוב להקריב קורבן, ואז מה כתוב? הוא קראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש. לנו זה קודם כל מתואר כיום של שתי הלחם, של שיבת הכבשים, ורק אז אומרים לך תקדש אותו. של יום שהוא במהותו יום של קורבנות, הוא נמשך שבוע. זו חגיגה של כמה ימים. לעומת זאת, יום של מקרא קודש של יום אחד, אני מכיר כאלה. למשל, שבת למשל, ראש השנה, יום הכיפורים, הם לא ימים של קורבנות, כן? הרי אחת הקורבן נגיד של ראש השנה שבתורה לא קוראת לו ראש השנה, לא מסבירה מה הוא בכלל. אבל קודם כל כתוב שהוא מקרא קודש, ולכן היות והוא מקרא קודש, מה עושים בו? לכן מקריבים בו קורבן, כן? אבל חג השבועות זה הפוך, חג השבועות הוא יום של קורבן, שלכן הוא מקרא קודש. עכשיו, בעצם לדורות מה נשאר? נשאר יום מקרא קודש, זה מה שנשאר. אז יכול להיות לדורות מה? יום אחד. עכשיו, זה עיקר דברי האור שמח, אני מצטער, אבל הוא דווקא מסביר את רבי אליעזר ולא את מי שחולק. כלומר, החידה ששאלנו פה, איך אפשר להביא את הדין של פשוט, להגיד שיום אחד בשבוע, הוא לא מטפל בו, זה טעות שלי, בסדר? אבל...
מה רוצים כל הבחור? מה רוצים?
כי שם כתוב חג השבועות. אז אם אני... הוא כאילו טוען שכשבחול נמצאים ביום טוב שני, במקום להגיד, כזה יום, אתה כאילו מרגיש שאתה בתשלומי כבר. אתה כבר ביום, אתה כבר בתוך השבוע. לכן קריאת התורה היא של שבועות, כן? אני לא יודע.
אבל כל יום טוב זה קוראים כל הבחור. אני לא הבנתי את זה. הוא מסיים את זה כאילו זה דוק. זה לא דוק.
אתה שואל שאלה טובה. אם תרשה לי, הייתי אומר את כל דבריו קצת אחרת. אתה יודע שבגמרא במגילה יש מחלוקת מה קריאת התורה בבועדות.
נכון.
אנחנו נוהגים כמו דעה שמופיעה רק בגמרא. אבל במשנה יש דעה אחרת לגמרי. שמה קוראים במועדות? את פרשת המועדות. בחג השבועות, אבל מדינה דגמרא, את מה קוראים? מדינה משנה, סליחה, את מה קוראים? כל הבחור. את שבעה שבועות תספור לך. כי זו בעצם הקריאה של חג השבועות. אבל הוא דווקא רוצה להסביר לנו, זה טוב שני. זה הקושות שלך טובות. רגע, בוא נחזור לענייננו. הגמרא כאן היא לא חפה מבעיות, וגם מקפיצות, כולל השאלה, מה הוא מתרגש שהוא גנב את החידוש, שלכאורה לא נכלל בדעה הקודמת? אבל הצרות שלנו בגמרא הזאת, הם לא נגמרו כאן, הם רק התחילו כאן. כי השלב הבא בגמרא הוא עוד יותר קשה להבנה מאשר השלב הראשון. כי מה ממשיכה הגמרא ואומרת? עד ברר הפאפה, עכשיו רק מבחינה כרונולוגית, מי שאוהב את הציון הזה, אנחנו קודם היינו עם רבי עמי ורב ששת, הם דור, רב ששת ודאי, הוא דור שלישי. עכשיו אנחנו רב פאפה, שהוא דור חמישי, ואנחנו מתקדמים בתוך תקופת המוראים, ותראו מה נאמר שם. עד ברר הפאפה לרב יסבא ודרש, יום אחד לפני ראש השנה, וראש השנה, וכאן 14 יום. בעצם מה הוא עושה? לוקח את הממרה הקדומה יותר על הצרת, ואומר אותו דבר נאמר גם על ראש השנה. כאן יש מצד אחד כבר הנחה פשוטה, שהלכה כרבן גמליאל, שראש השנה מפסיק אבלות, אבל מה שמאוד קשה כאן, וזה עוד גם מחזיר לשאלות ששאלתי קודם, זה הרי לראש השנה אין בכלל תשלומים. אז אם כל הסיבה של חג השבועות נחשב תשלומים, ישיבה, כי הוא יש לו תשלומים, למה לומר את זה על ראש השנה? זאת שאלה מאוד קשה, כפי שנראה בהמשך, אכן אחד מגדולי הראשונים הרמב״ם, פסק שראש השנה מפסיק אבלות, אבל לא מונים אותו כשיבה, כי אין לו תשלומים. רמב"ם אמר את הדבר הפשוט הזה, יכולים לראות את זה כבר עכשיו, למה לחכות, כן? זה מובא בדף, הרמב"ם הזה, בהלכות אבל, בפרק י' הלכה ג', ועמוד שורה 105, מי שרוצה לראות. גם תראו את דיוק הלשון של הרמב"ם, איזה דייקן. הרגלים... וכן ראש השנה ויום הכיפורים. אין דבר מדבלי הבילות נוהג בין. מה מדויק כבר בלשונו? איפה ההלכה מתחילה? ברגלים. ראש השנה הוא בבחינת? וכן. שימו לב, כלומר אני דיברנו פעם קודמת, מה יש התכונה שבהם שמפסיק הבילות לעומת שבת שלא מפסיק הבילות? ברמב"ם ברור שאחת צורת הצגת הדברים, זו תכונה שיש ברגל, שחלק ממנה עובר, לראש השנה ויום הכיפורים. בכל הקוברת ביתו אפילו שעה אחת, קודם הרגל או קודם ראש השנה ויום הכיפורים, בטלה ממנו גזירת שבעה. נמצא מונה לאחר ראש השנה ויום הכיפורים 23 יום. או בלשון אחר, לארי, קודם התנפלת עליי, כן? בראש השנה, לדעת הרמב״ם, יש את החידוש האחד, והוא, שהוא מפסיק אבלות ומונים את השבעה המקוצר כשבעה ימים, אבל החצי השני, מה שכיניתי קודם, החידוש השני, שאני מונה את החג שהוא בין יום אחד כשבעה, לא קיים לדעתו בראש השנה, וגם לא ביום הכיפורים. ולכן הוא כותב, שנמצא על בונה לאחר ראש השנה ביום הכיפורים, 23 יום, ולאחר הפסח 16 יום. טוב, זה לא חידוש גדול, כי פסח הוא באמת 7 ימים, כן? שהרי בטלה גזירת 7 ו7 ימי החג, הרי 14. וכן אם קבר, פה כן החידוש נמצא. קודם עצרת מונה אחרי 16 יום, אפילו שהוא יום אחד, הרי רגל ועולה ל7 ימים. בעצם מה, כשהרמב"ם אומר, בואו נתרגם את זה לעברית מודרנית, קודם דיברתי על תבניות של חגים. רגל, התבנית שלה הוא 7 ימים. ראש השנה ויום הכיפורים הם לא רגלים, התבנית שלהם הוא יום אחד. וזה חוזר לדיוק הלשון בהתחלה, הרגלים וכן ראש השנה ויום הכיפורים. כי הם משתייכים לשתי מערכות שונות של חגים, יש להם אורך זמן שונה. אז זה רק הרייבד מעיד. אמר אברהם, יש כאן שיבוש, שהיום אחד לפני ראש השנה, הרי הוא 7, וראש השנה 7, אז הרייבד מתעקש. שראש השנה דומה לגמרי למי? לרגלים. כן? ומי שטועה, אז מה קרה לתשלומים? אז כאן יש לנו האמת שתי אופציות. אופציה אחת, אומר אותה הרמב"ן, שהוקשו כל המועדות זה לזה. כך הרמב"ן אומר. זה מאוד מזכיר למי שעוד תראי לו בראש קצת, זוכרים את אבא שאול, שכשם שמצוות שבעה כך שלושה, כך מצוות שבעה. יש, זאת שאלה גדולה בלימוד או בהתנהלות, ואני אסביר. למדנים אוהבים לעשות חילוקים, לייצר דינים, לייצר קטגוריות, להגיע כמו הכהן הגדול ביום כיפור, לדקה מן הדקה, שיהיו הבחנות מאוד חדות. דווקא אנשים שפוסקים יותר אוהבים פקלים, שהכל יהיה אותו דבר. יש פה גם רופאים, נכון? פקל בבית חולים זה מה שעדיף, נכון? לא, אתה לא רופא, אני יודע, מי שאני, נכון? כל פקל, פרוטוקול, יש פרוטוקול. אני זוכר פעם, אחד מהילדים שלנו, בגיל 28 היום, היה לו חום, 138, הרופא אמר לי, זה השבת, תיסע לבית חולים. טוב, הנה בית חולים, הוא אומר לו, אתם בטוחים שהוא בן 28 יום? אולי הוא בן 30 יום. אמרתי, הוא נולד פה לפני 4 שבועות, בשבת. טוב, אין ברירה, עשו לו עובדה בדיקה בחוט השדרה, הכל. כאילו, פרוטוקול, זה לא, או לא הסתכלו עליו ואמרו, בוא נראה, הוא צריך, כאילו, יש הוראות, הפרוטוקול שומר על החולים. גם הפרוטוקול מכסה הרבה מקרים מעבר לסכנה, כי הוא מכסה, יש לו הרבה יתרונות. בדרך כלל מערכות גדולות עובדות פרוטוקולים, הצבא אוהב פרוטוקולים. צריך כל יום בטנקים, נגיד, היה תקופה הייתי בלבנות, צריך כל 6 שעות ואני את הטנק. לא אומרים, במזג אוויר, בתחת, עזוב, לא רוצים שהחייל יחשוב, לא רוצים שהוא יבדוק את הטמפרטורה, רוצים שהוא יעבוד כמו אוטומט, כן? זה פחות או יותר המטרה של המערכות האלה. עכשיו, אני אומר, זה תנועה הפוכה מהלמדן. הלמדן רק רוצה חילוקים. עכשיו, בוא נחזור לפה. כמו שאבא שאול אומר, עזוב שבעה, שהכל יהיה אותו דבר, כאילו הוא מגייץ אותו. גם פה יש דבר, הוקשו כל המועדות זה לזה. כלומר, מה בעצם אני אומר? אני יודע שהטעם נמצא איפה? בקצוע של דבר במועד ההוא ולא פה. אבל אני משווה אותם. כלומר, אני אגיד בצורה פשוטה מאוד, אני עכשיו פוסק בענייני אבלות. בא ליהודי ומת לו, מת, הוא יושב שבעה לפני חג. אם אני לא אומר, הוקשו כל המועדות, מה אני צריך להתחיל להיזכר? טוב, זה לא כל כך קשה, ואתם יודעים מה, מי שרוצה להיות רב, שיתאמץ קצת. אבל ככה אומרים, זה חג? מפסיק. חג? 7 ימים, כן? אנחנו מכירים דברים כאלה, גם ממערכות אחרות, כן? אבל זה לא מהותי. לכן זה מאכזב ללמדן, כן? אבל זה מה שיש לרמב"ן להגיד, מאיזה סיבה? כי השאלה מאוד טובה, כן? והרמב"ן פה יש לו כמה נקודות מאוד חזקות. לחילופין, אני חוזר להשערות, אבל הם כולם השערות פורחות באוויר, לכן בואו נקצר בזה מאוד. במידה ואני חוזר לשאלות שהיו קודם בקטע הקודם, עם הדרש רבי ענני, ואני חושב בכיוון של הנשקה ושל החוקרים האחרים, שאולי רבי ענני אמר משהו אחר, מה בעצם הנגזרת הנוספת של ההשערה שלהם? שאולי גם קודם זה לא באמת נבנה באופן ראשוני, לפחות בעלי הממרה לא בנו אותו לתשלומים. אני אומר את זה בצורה הבאה. זה שהקטע הקודם קשה, הוא מאפשר מה לעשות בקטע הזה, להגיד לא נורא קושיה. כלומר, אם הייתי מבין איך תשלומין הופך את שבועות ל7 ימים, אז אני גם, אז היה לי מאוד קשה. אבל להיות בשבועות לא לגמרי יצאתי מידי ההסתבכות, אז בראש השנה לא נורא. במילים אחרות, זה, אולי התשלומין הוא לא לב העניין. אז אפשר להגיד מה שרוצים. בסופו של דבר, אני אומר, הרמב"ם פשוט אמר באמת הקושיה טובה, ולכן הוא דחה את זה. בכל מקרה, הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבינה, רבינה הוא דור, יש שני רבינה, זה עוד דור חמישי או דור שביעי. רואים פה איך כל אחד בנוי על הכתפיים של קודמו. התחיל בעצרת, עבר לו ראש השנה, ועכשיו תראו מה רבינה עושה. אמר רבינה, יקח יום אחד לפני החג, וחג הוא שמיני שלו, הרי כאן 21 יום, לא פחות. אדם מת לא מת בערב סוכות, קבר אותו, נחשב לו 7 ימים. אחרי זה עבר סוכות עוד 7 ימים, שמיני עצרת שהוא רגל בפני עצמו, גם הוא נחשב 7 ימים, הוא עושה כבר 21 יום, שיעשה 3 ימות 9 ימים והוא גמר. כן? זה ודאי הקצנה מאוד גדולה של של הדברים, כן? אני יכול רק להוסיף שכל השאלות ששאלתי קודם גם תופסות פה. מה אכפת לי ששמיני רגל בפני עצמו? הוא עכשיו עושה 3 ימים. כנראה, מה היה ההנחה שלי? שמה קורה לזמן שאדם חווה אותו בחגים? זו כנראה ההנחה. מה קורה לו? אתה חווה אותו כיחידות של זמן. כלומר, אתה חווה חג ש... כל פעם שאתה חווה חג, כאילו עבר עליך שבוע, כן? זה כאילו התפיסה, כן? כאילו שמיני, למרות ששמיני, זה עוד פחות פשוט לומר את זה, מאיזה סיבה? מצד אחד הוא רגל בפני עצמו, מצד שני הוא שמיני. כלומר, במיוחד תחשבו על הרמב"ן, הוא שמיני, כן? זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. זה גם ודאי מעורר שאלות, כן, בבקשה. נכון, ודאי ש... הוא עצמו התשלומים, כן? כלומר, אין לו תשלומים. כלומר, כל הרבינה רק אומר, אם ראש השנה... אבל פה אתה צודק, בעצם מה מתברר, וזה אחד מהקושיות הגדולות של הרמב"ן על הרמב"ם. אם אני מוכן לומר על שמיני, למרות שאין לו תשלומים, כן? אין לו קורבנות בכלל, כן? מה אני מוכן לומר, שהוא נחשב שיבה, למה שראש... כלומר, בפשוטה של גמרא, כשרבינה אמר את הרעיון הזה, ששמיני נחשב 7 ימים, אולי הוא גם בזה הכריע שגם ראש השנה יהיה 7 ימים, כן? אין לכם מה נאמר, וזה דעתי תפיסת הרמב״ם, שמיני שייך לאיזה מערך? רגל, ראש השנה לא. למרות שאם אתם מכירים קצת התורות שנאמרו על שמיני עצרת, אחד מההסברים היפים ששמעתי על שמיני עצרת הוא שדרך קורבנות המוסף אפשר לעמוד אולי על הסוד שלו. ואני אסביר. בעצם מה עלה פה עד עכשיו בלימוד? שיש שני מערכות של חגים. יש רגלים, יש ראש השנה יום הכיפורים. בוא נגיד זה יותר טוב. יש חגי חודש תשרי, חודש השביעי ביתר דיוק, ושלוש רגלים. עכשיו, הסימן המובהק שהם מהווים מערכות שונות, שיש להם לרגלים מוספים משותפים, לשבועות ופסח אותו מוסף, וגם עוד יום, ראש חודש גם, ואילו לראש השנה יום הכיפורים גם יש אותו מוסף. מה המוסף שלהם? פר אחד, איל אחד, 7 כבשים. לעומת זאת, מה המוסף של רגלים? פר אחד, שני פרים? נכון, שני פרים, איל ו7 כבשים. עכשיו, פה אנחנו מגיעים לסוכות, ועומדים קצת על הסוד של הקורבן שלו. סוכות יש לו מוסף כפול. מאיזה סיבה? הוא גם רגל, והוא גם חלק מחגי בחודש השביעי. ולכן, כמה כבשים יש לו? 14. כמה אילים יש לו? 2. תיאורטית, היה אמור להיות לפי זה כמה פרים? 3. אבל בואו, הפרים הם מערך מיוחד. מגיעים לשמיני עצרת, מה המוסף שלו? פר אחד, איל אחד. ההסבר הפשוט ביותר בפשוטי המקראות של שמיני עצרת זה, שהוא לא חלק מהרגל של סוכות, אלא הוא חלק מחודש, הוא אחד מחגי חודש תשרי. כל מיני הסברים שנאמרו על הדבר הזה. אני אומר, אבל אם ככה הדבר, אז מה שאמרתי קודם, אם תראו שמיני עצרת, הוא גם אין לו תשלום. ברמב״ם, זה, התורה זה היה מקום לומר, שמיני עצרת גם הוא לא רגל. אבל ודאי בשפה של חז"ל כבר, שמיני עצרת נחשב רגל. בשפה של הרמב״ם, שמיני עצרת נחשב רגל. לכן כל מי שרגל, נחשב שבוע. ראש היום הכיפורים, לאו דווקא. כן? אבל יש פה שאלה גם גדולה על מה שדיברנו על שלושים לפני שני שיעורים. כי מה דיברנו אז על שלושים? שהוא תקופה, אין טעם לעשות שלושים, שהוא פרק זמן של גידול שיער, פה יש 30 של כמה זמן? 7. 9 ימים ועוד שבוע. לא, ועוד 9, 18 יום סך הכל יש לבן אדם הזה, נכון? הוא גומר את ה... האם יש טעם לדבר הזה? זאת שאלה. הדבר היחיד שאני מצליח להגיד הוא ש... הייתי אומר שצריך להבחין תמיד בין המושג הראשוני הבסיסי לבין הצורות שבו הוא מתגלגל. כלומר, מי שקבע את שלוש אישים עולה במפורש בגמרא בתת עמוד ב' על מה חשב? פרק זמן של גידול שיער. זה נכון שמה אני מסוגל לעשות לפרק זמן הזה בנסיבות קיצוניות יוצאות דופן? מה אני מסוגל לעשות? לעשות אותו מהר, כן? אני, יש כאלה שעושים פאסט פוד בסרטים, כן? הם ז'ז'ז'. זה לא אומר שהסרט הוא ככה צריך להיראות, כן? כלומר, לא יודע, לא חושב שזה פורך את כל הדבר, אבל בוא נגיד ככה, אם היה מישהו שהיה אומר, אין דבר כזה משלושים, הייתי שמח, כן? מיד נראה שיש משהו אחר שאמרו את זה. בכל מקרה, הגמרא מסיימת, אמר לרב חביבה מסורה דפרט לרבינה, אמר מר יום אחד לפני ראש השנה וראש הרקן 14, מה לכאורה השאלה? מה רבינה דיבר על... על הרגלים, בוא אני אסביר את זה קצת. רבינה מה אמר, יום אחד לפני החג, חג ושמיני הרי כאן 21 יום. אז מה שואל אותו רב חביבה מסורה דפרט? האם זה אומר שאתה חושב את זה גם על, על ראש השנה? בעצם מה שזה אומר, אבל שאתה מה הוא קלט בעצם? שאם אתה אומר אותו על שמיני, אז כנראה בנית אותו על שמח מה, ממרה הקודמת שנאמרה ראש השנה. עכשיו תראו מה הוא עונה לו. כאן השאלה הגדולה, איך לפרש את התשובה הזאת? אמר לי, ענה מסתברא, כרבן גמליאל, עוד אמינא. לא, 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 אני כמו רבן גמליאל, לא אמרתי אף פעם את הדבר הזה. מה בדיוק הוא... הוא עונה לו. מה בדיוק, ממה הוא מסתייג? מה הוא מנסה לומר? עכשיו כאן אני רק אומר שיש שרצו לפרש הרמב"ן, לפי הרמב"ם, איך הוא קרא את המשפט הזה? שאני על ראש השנה רק חושב כמו... רבן גמליאל, שמה רבן גמליאל סך הכל אמר? שהוא מפסיק אבלות. מה לא אמרתי על ראש השנה?
שהוא
נחשב
שבעה, זה
מכל הדבר. שהוא יכול לחשב שבעה ימים, לא אמרתי את זה אף פעם על ראש השנה. זה לשון אחרת, הוא מבחין בין ראש השנה לבין? לבין שמיני עצרת, לבין מערך הרגלים, בדיוק. כולל שמיני עצרת.
אז אני אומר, זה מקור לרמב"ם.
כך הוא קורא את זה. זה לא מקור לרמב"ם, אתה יודע מאיזה סיבה? אפשר לקרוא את זה בצורה אחרת. אפשר להגיד ככה, הרמב״ם ככה קרא את הגמרא, אפשר להגיד שזה המקור שלו ברור, אבל זה היה מקור אם אין דרך אחרת לקרוא את הגמרא הזאת, כן? אבל אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד דרכים לקרוא את הגמרא הזאת, כשחלק מהקושיות שאני שאלתי נמצאים בתוספות פה כבר על אתר, דיבור מתחיל רבי אלעזר, אמר רבי יושעיהו, כן? שם התוספות אומרים כך, אני קורא אחרי כמה שורות, תוספות אומרים, שורה שלישית בשורות הרחבות, אלא קשי, המנה לידה צרת, תרגלים בזמן הזה, הלקה תשלומים. ונעיד מתניתי נחי משמע, מדקמרי הצרת תרגלים, משמע לגמרי, מי הוא? היא גוף המנה לי. יש לומר, כיוון דה צרת חד יומה ונחשב כמו פסח וסוכות, בזמן שבית המקדש קיים מיון תשלומים, חשיב נמי לדידן כרגל לפסח וסוכות. מי הוא הם שואלים בצדק? בראש השנה, יום הכיפורים, הגמרא לא דיברה עליו, מי מדבר עליו תוספות? משמע דלא סבירה לו אחי, דלאבי חשיב כשבעה ימים, מדלא נקעת אלא עצרת, ולית לי דרבן גמליאל ורב פאפה דבסמוך, דאמרי אפילו ראש השנה ויום הכיפורים, ישנם כרגלים, דולם במקום פסח וסוכות. אז תוספות שמו לב, יש פה כמה קפיצות, כמה דברים לא פשוטים. עכשיו פה תוספות מעלים שאלה, שכל הראשונים דנו בדיונים סוערים, זו שאלה שאף פריסקאי לא היה שואל אותו, וחלק מהראשונים אפילו כמעט אומרים את זה, הם אומרים, עזוב אותי, אותי מעניין מושגים, לא היישום המעשי. מה בעצם השאלה? בואו נקרא אותו. הקשה בתוספות הרב, מה אנו צריכים שיהיה ראש השנה כשבעה ימים, ולאו הכי נמי מותר לגלח ערב יום הכיפורים. דאבי קובר את מיתו שמונה ימים קודם יום הכיפורים, דבטלה עמנו גזירת שלושים. כאן באה השאלה ואומרת, מה אתה עושה לי ממרה על ראש השנה? הרי... אם ראש השנה מפסיק את השיבה, אז מה יום הכיפורים אמור לעשות? זה בן אדם בשלושים, אמור להפסיק את השלושים. ומה אכפת לי אם ראש השנה שבוע או יום אחד? בכל מקרה, מי יחסל את השלושים האלה? יום כיפור יחסל אותם. אז למה אתה דן בשאלה הזו? שאני אומר, למה זו שאלה לא בריסקאית? כי היא שאלה מעשית, מה השאלה הזאת מניחה? שמה הגמרא צריכה לעשות? לדון בשאלה אם ראש השנה הוא שבעה ימים או לא, בתנאי אחד שיש לו השלכה מעשית. אם יום כיפור טורף את הקלפים, אז מה אכפת לי? עכשיו אני כבר אומר, אחד כיווני התירוצים בראשונים, יש ראשונים בראשם הרמב"ן, שהוא כבר הצטרף לדיון רק במאה ה-13, כשכל כך הרבה אנרגיה נכנסה בו, אז הוא לא היה יכול מה לעשות? לומר, אני לא דן בשאלה הזאת. אבל האמיתו של הדבר, הרמב״ן אומר, אני לא מבין מה נפקדים. נכון, יום כיפור מפסיק אותו, ואמרו לי שום שנה או שבוע. כאילו, מה אכפת לך? לימדו אותך איזה מושג, כן? אבל הרבה מאוד ראשונים לא היו מוכנים לקבל את זה. החשיבה שלהם פונקציונלית. וההנחה שהנחתה אותם היא, שלא יגידו לי את ההלכה הזאת, אלא אם כן יש לה השלכה מעשית. ולכן פה נכנסו לתמונה כמה וכמה תירוצים, שבעצם זו דוגמה מובהקת, איך שאלה שאולי היא שאלה, ואני אומר, למדן או הרמב"ן, הוא אומר, עזוב, היא הולידה בעולם כל כך הרבה אמירות עקרוניות חשובות. אז בואו ננסה לעמוד על עקרי התירוצים ועל שורשי הדברים, כן? תראו את התירוץ הראשון שמופיע בתוספות. אומרים תוספות, ותרץ דנפקמינה, אם לא גילח ערב יום הכיפורים, דינו מגלח אחר יום הכיפורים. אבל אתה דחשבין על ראש השנה כשבעה, ויום הכיפורים כשבעה, וערב ראש השנה כשבעה ימים קודם, ובין ראש יום הכיפורים שבעה, ונקית להיבטר יום כיפורים שני ימים ומגלח. התירוץ הראשון הוא שזה נאמר לפי רבנן, שאם לא גילח בערב הרגל, אז יש לו אישים נוהגים. וזה מה העיקר הקושיה שיש לתוספות להקשות? שאנחנו סוברים כאבא שאול. ואין נראה לתירוץ זה, דקאי מנן כאבא שאול, דאמר לאל מגלח אחר הרגל, אלא יש לפרש דנפקא למינה לעניין שמועה רחוקה. וחשבין אין לה שמועה רחוקה באני שני ימים, אחר יום הכיפורים. וזהו דוח הגדול, כי זה אינו מפורש בשום מקום שתחשב שמועה רחוקה פחות מ-30 יום. ובואו ננסה קצת, מה זה עניין שמועה רחוקה בקרובה? זה הנושא הבא, מהגיסור לדף חף, שם נמצא הנושא הזה, אבל זה נוגע לשאלה, אם אדם שומע על הפטירה שמועה קרובה בתוך 30 יום, הוא יושב שבעה מלאה. אם הוא שומע שמועה רחוקה לאחר 30 יום מהקבורה, הוא יושב יום אחד. עכשיו פה באה הדעה הזאת, שהתוספות מעלים ודוחים אותה, כבר אני אספר, זה נדון בהרבה מאוד מקומות בראשונים, זה נדון לדי בעל המאור, בעל המאור האחרון במסכת, מיד נציץ שם, הוא מוסיף בו דברים מאוד חשובים לדיון, והוא גם מופיע ברעבן או ברביה. הרעבן בסוף, מועד קטן, יש לו סיפור, הלוך למייסה שקרה מקרה כזה בגרמניה, ואמרו, זה לא נחשב שמועה רחוקה. מה בעצם הם אומרים? הם אומרים את הדבר הבא, אני בודק את קיצורי הזמן לגבי איזו השאלה, איזה עכשיו שמועה רחוקה. נכון שלגבי השלושים, ראש השנה לא מעלה ולא מוריד, כי מה יעשה יום כיפור? יחדול את השלושים. ואני אבא שאול, מה אכפת להתגלח, לא גילה, השלושים נגמרו. אבל לגבי שמועה רחוקה, הבן אדם מת בערב ראש השנה, ואני עכשיו רוצה לדעת מה. האם מי ששמע את השמועה, הוא צריך לשבת שבעה או יום אחד, אני צריך לדעת אם ראש השנה נחשב שבוע או לא. מצוין, מצוין. אבל לפני כן, בואו אני אקריא לכם, הלוך אלה מייסה, מצטט, רק נפתח את המחשב. הנה, הרעבן כותב, זה גם לא לפני כן, לא מצאתי את זה אחרי, הרעבן כותב את הדברים הבאים אני קורא, שנייה, אני כאן, כן, כותב הרעבן, מייסה הראה ברינשבורג, זו רינשבורג כנראה, שבחור מפראג היה שם, הוא מת לו, מת בפראג למוחרת יום הכיפורים, ולא שמע עד הימים למר חשבן, אז מת לו המת ביוד א' בתשרי, והוא שמע על זה בה' בחשבן, לא עברו 30 יום, זה לכאורה שמועה קרובה, אבל מה היה באמצע? היה סוכות, שאני 21 יום, ועברו, לפי החשבון של סוגייתנו, השלושים נגמרו. על זה כתוב, והורה הרב רבי יצחק, הוא פטרו לגמרי, בין מזיין ובין מלמד, כי זה שמועה רחוקה. הוא ראייתו, מעד האמרינות במועד קטן, ערב ראש השנה ויום הכיפורים, הרי כאן י' דלת, זה לא כתוב בגמרא בפורש יום כיפור, הוא מנה לו דלת ימים של יום הכיפורים לסוכות, וסוכות שבעה ימים, ועצרת י' דלת, ואילו ה' של מר חשבן הרי עושה שמועה רחוקה. וכאן הרבה מאוד ראשונים, וגם הרביה, נכדו, מעיד, אני קורא לכם, הוא בבית אבא מורי אמרו לי בשם רבותיי שברינשבורג נפקא מינה על עניין לעשותם כשמועה רחוקה, ורבנו זקני פליג עליי ומיד נקרא את הביקורת, ומכל מקום אומר הרביה, מספר לנו, רבותינו סמכו על זה הפירוש ועשו כן הלוכה למעשה. וכן מצאתי בשם ריבה. יש פה עדות של גדולי אשכנז, שבאשכנז סמכו על זה, אבל השיטה הזאת התקיף אותה הרבן. התוספות פה תוקפים אותו, ובעל המאור האחרון במסכת מביא אותו וגם הוא תוקף אותו בחמת זעם, וגם הרמב"ן בתורת האדם. ועיקר הטענה שלהם היא טענה מאוד פשוטה, וזה חוזר, וזה אנחנו סוגרים מעגל ליסוד הגדול שלמדנו בסוגיה ביוטט על מקצת היום ככולו. עיקר הטענה שלהם היא ששמועה קרובה לא שייך בו כל מערך הדינים האלה מסיבה מאוד פשוטה. שמועה קרובה הוא לא דין של יחידת זמן שחווים אותה, אלא מה היא שמועה קרובה? צריך שיעבור פרק זמן של 30 יום. השאלה היא, האם אתה במרחק של 30 יום מהקבורה או לא? זאת השאלה. ושם לא שייך בכלל כל האמירות, רק מה, הראשונים לא מתנסחים כמובן בשפה שאני, זה תורף דבריהם. או נאמר בצורה אחרת, כל מה שנאמר שם, מקצת היום ככולו, וגם פה, שרק אפשר לומר את כל הסוגיה הזאת, אם אתה חושב שזה יחידות של זמן, הדין הזה לא נאמר בשמועה קרובה, הם מתנסחים קצת אחרת, אבל כל מה שהם אומרים, הוא מבטא את הרעיון הזה.
זה יותר כן, אבל פה בכלל, הרי זה לא שהוא יתאבל משהו, ואתה אומר שההבנות הזאת זה כמו שיבה, הרי הוא לא עושה כלום, זה...
מצוין, מצוין.
זה זמן רגיל, זה לא זמן של
אבינות. נכון, מצוין. או נאמר את זה בצורה הבאה. כדי לומר שאדם סיים יחידה בקיצור זמן, הוא צריך לחוות אותה. בואו נחזור לדוגמה שלו בכלא. הוא צריך לשבת בכלא כדי לנקות לו שליש. אי אפשר להגיד, בן אדם קיבל חנינה, כשאדם מקבל חנינה, הכל בלומדס, לא יגיע את החוק. קיבל חנינה, זה לא שהוא ריצה את עונשו, מבטרים לך על העונש. נגיד, אלה מהשבק, שאז קו 300, חנינה, לא תלכו לכלא. אני לא חושב שנגיד בלומדס, וואו, הייתם בכלא, חוויות מהכלא, לא היו בכלא, כן? אחד מהדברים הגדולים הוא, כשאני מדבר על יחידה, אני דיברתי בשיעור, שני שיעורים, דיברנו על רובו ככולו, אדם שותה מכוס. צריך לשתות מהכוס, זה שמה אני אגיד? וואו, הכוס הזאת שתו ממנה, אם לא שותים ממנה, מה נגיד? כלומר, כל הרעיון של הפאסט פורד הזה, חווית השיבה, אם לא חווית, אין מה לדבר. וזה ודאי, מה שקלמן אומר, הוא כתוב, בתוספות בקיצור נמרץ, וזה דוח הגדול, כי זה אינו מפורש בשום מקום שתחשב שמועה חוקה פחות מ-30 יום, שזה דרך מאוד יפה מה להגיד. זה שיעור של זמן, זה כמות של זמן, מי שיגיד את הדברים בלומדס יותר עמוקה זה בעל המאור. הבאתי את זה בדפים, מי שרוצה לראות. גם כמובן מי שיש לו גמרא יכול לראות את בעל המאור. פה אני מציע לראות את עיקרי הדברים. כותב בעל המאור. אני קורא. זה שורה 130. איך הדשכיב שכבה בערב החג. בקיים עלן יום אחד לפני החג ושמיני שלו הרי כאן כפה לפיום. ובאו למינקד בתר יום יחג 9 ימים איקה מקרובי המת מה נדעתי לשמועה ביום י' של אחר החג. יאבי לה כשמועה קרובה כשמועה רחוקה. יש מן החכמים מי שנסתפק לו זה הדבר ותלה הדבר להקל. למה? כי הלכה כדברי המקל ועבד. ולדעתי נראה לי בזה הדבר להחמיר. שאין הדברים נראים וכאן הוא אומר את עיקר הטענה של קלמן. אין הדברים נראים שיעלה הרגל למי שלא בא לו עדיין שמועת המת. ולא אתה רואה שהקוברת מתו קודם, 8 ימים קודם הרגל בטלה ממנו גזירת למד, וזה שכברו בערב החג לא בטלה ממנו גזירת למד. יש לו פה הוכחה שהרעבן פרח אותה. ובואו נסביר מה ההוכחה שלו. ההוכחה שלו היא, הוא אומר, מה זה כל הגברה על שמיני עצרת? לכאורה מה הייתי צריך להגיד? הוא ישב שבעה מת לומד בערב החג. אז סוכות מפסיק את האבילות, זה מה שמיני עצרת מפסיק, תשלושי, לא אומרים את זה. למה לא אומרים את זה? אומר בעל המאור, כי יש כלל פשוט. מה הכלל הפשוט? כי אתה רק יכול להפסיק משהו שהתחיל, עכשיו יכול פה לקפוץ מישהו, להגיד, לפי הרמב"ן זה התחיל, קושיה טובה. אבל אני אומר, בעל המאור אומר, אתה לא מפסיק משהו שלא התחיל, לא יכול לצעוק חדל שאף אחד לא יורה, כן? רק כשיש יריות, אומרים חדל, שאני אומר, הרעבן, גם הרביה מביא את זה, הם טוענים שכל הגמרא שלנו היא אליבא דרבנן ולא לפי אבא שאול. אז מה הסיבה ששמיני עצרת לא מפסיק שלושים? מאיזה סיבה? כי לפי רבנן, אם הוא לא יתגלח, שלושים לא נפס... והוא לא יתגלח, כי ברגל אסור להתגלח. מה הסיבה לומר שכל סוגייתנו רבנן ולא אבא שאול? בשביל לפתור את הבעיה של מי? של ראש השנה, זוכרים שהתוספות שאלו את זה? כבר ראשוני אשכנז אומרים, כל הסוגיה הזאת היא סוגיית רבנן ולא אבא שאול, אבל באמת הם טוענים שלפי אבא שאול, באמת מה אמור להיות הדין? ואנחנו פוסקים כאבא שאול, מה באמת אמור להיות הדין? ששמיני עצרת חודל את השלושים. באמת נגד התפיסה, אבל ההלכה נפסק, כמו הדעה שבא למור. שהסוגיה שלנו המקובל, כמו שתוספות קראנו, היא דמה ליבה דאבא שאול. לכן הפתרון לבעיות שיש לנו צריך לחפש אותם במקום אחר, לא בשיטת רבנן. ולכן עיקר העיקרון שבנה בא למור, וזה קשור לכל מה שדיברנו. אתה לא יכול להגיד שהיה לך יחידת זמן שנשלמה כשלא ידעת מזה. זה לא תופס. כן, אני קורא עוד פעם את הדברים. שאין הדברים נראים שעלי הרגל למי שלא בא לו עדיין שמועת המד, ולא אתה רואה שהקוברת מתו שמונה ימים קודם הרגל בטלה ממנו גזירת למד. וזה שכבר רואה בערב החג לא בטלה ממנו גזירת למד, וצריך להשלים עם אחר חג תשעה ימים, אפילו שכבר עלו לו י' ימים קודם חד של חג לא בטלה ממנו גזירת למד, כל זאת לא קיים גזירת זין. כל שכן זה שלא ידע ולא שמע במות המד קודם הרגל, היה חלה לו רגל לעשות לו יום אחד לפני החג, וחג וחד שלו כקפה לפי יום. אם אמרו במי שהפסיקו לו ימי החג אבלותו, יראו במי שלא ידע ושלא שמע, וקודם הוסיף טענה שנייה, שהיא טענה למדנית עמוקה, שמשלימה את כל מה שנאמר בדף יוטט. ועוד, הרי אמרו מקצת יום למד ככולו, וילומן בשמע שמועה ביום למד, הרי הוא כשומע ביום כפתט. ומילים מאוד פשוטות, בשלושים יש מקצת היום ככולו, אין מקצת היום ככולו בשמועה רחוקה וקרובה. או בלשון אחרת, שלושים הוא דין של יחידת זמן, של תקופה, ולכן מה אני יכול גם עכשיו להתחיל לשפה שלי, שזו יהיה מקוצרת? לעומת זאת, מה הדין באמת של שמועה רחוקה או קרובה? דין של שיעור זמן, שיעבור שלושים יום מהקבורה. לכן, אני לא אומר בבוקר, השלמתי. אתה לא יכול להשלים משהו שלא קיים. אני חוזר לאותה טענה, למה אין מקצת היום ככולו? אתה לא יכול לחוות יחידת זמן שאין לה שום חנויות או דינים, אין לה כלום, כן? לכן בהגדרה מה ישמוע קרובה, פרק זמן שיעבור. אז אין לי קצת היום כחולו, ולכן לא שייך לדבר על קיצורי זמן. אלו עיקר הטענות של בעל המאור, ואני ממשיך, על מה אף על פי שאמרו מקצת יום למד ככל מי שנהג אבלות, לא עלה למי שלא נהג כלל, ואף זה כן, ולכן הוא מגיע למסקנה, אם כך, מסתברא בהא מילתא לחומרא. כן, כשהדברים האלה גם מאוד מאוד מתקבלים על דעתו של הרמב"ן, והוא מאוד מהלל ומשבח אותם, והדברים האלה הם גם מסתכלים להלכה. כן, אז זה הבחנה מאוד מאוד יסודית סביב שמועה קרובה, שמועה רחוקה. בא לבור בעצמו, גם הוא מטפל בשאלה, מה היא רק הביקורת של הרמב"ן? כן, בואו נקרא גם אותה, זה לא אצלכם בדף, זה אצלי. הרמב"ן כותב, ואומר אני כי שגגת תלמוד שגה הרב, אותו רב שפסק ששמועה קרובה יש בה את הדין של סוגייתנו, והוא אומר כך, ומיני הוא לא מנין על יום אחד של מועד לחשבון זין, אלא בכלל אבלות קודם הרגל, כי דבר ערב ראש הרגל אני יודע, ואם לא שמע לך ראש השנה, לא חשבין על ראש השנה בזין. הוא אומר, אתה לא יכול לחשב משהו בפסט פורד אם הוא לא היה קיים בבחינתך, תתן לעמוד במה. עכשיו, אבל המור עצמו, גם ניגש לשאלה שמטרידה פה את כולם אצלנו, ומה היא? איך פותרים את השאלה של ראש השנה? למה הסוגיה דיברה עליו? עד עכשיו בתוספות ראינו תירוץ אחד, בוא נגמור את התוספות, ופעם הבא נשלים את הנושא. כי מה אומרים תוספות? בוא נחזור אליהם. ויותר היה יכול לומר, איפה שהפסקנו, תחשבינן אחר ראש השנה שבת שלישית, דמר לאל יושב במקומו. אנחנו צריכים להגיע לזה, אבל זה גמרא שדנה באיסור שאדם יושבת במקומו הקבוע, צריך לגלות קצת, ובשבת השלישית הוא יכול לחזור. הם אומרים, לעניין הזה אני רוצה לדעת האם ראש השנה נחשב שבוע. אני יכול להגיד ככה, בימים לא מבטאים הרבה בכנסת, זה נחשב שלושה שבועות, כן? אוקיי, בסדר. אבל איזה כן, אבל לא בשביל שבוע קרובה או חוקה. ממשיכים תוספות ואומרים, מי הוא אין זה נראה שום קושיה כלל. מה בכלל כל הקושיה לא קושיה רצינית, למה? דעד אמר שמונה ימים קודם הרגל, בטלה ממנו גזירת 30 יום, היינו דווקא אחד נהג אבילות שבעה ימים. אבל זה שלא נהג אבילות כי אם יום אחד, לא אמרינן יום כיפורים תבטל 30. שימו לב לטענה, מהי הטענה שלהם? שאני לא יכול, אני לא אומר בעצם פעמיים את מה? אני לא יכול גם לקצר את השבעה וגם לקצר את השלושים. אני לא יכול לומר שזה קורה פעמיים, כן? או בלשון אחרת, אם השבעה קוצרה, אז בעצם הייתי אומר ככה, הסוגיה מתעלמת פה מיום כיפור, נכון? מה בעצם הטענה שלהם? מה הסיבה שהיא מתעלמת? כי באמת יום כיפור לא משפיע פה כלום. אני אסביר, לפי שיטתם, אנחנו צריך עכשיו לעשות קצת בירור בראשונים, סביב מה בדיוק הגדר המדויק. הם אומרים ככה, היות ומדובר פה באדם שמת נומת יום אחד לפני ראש השנה, בראש השנה חדל את השבעה, אז אין דין שהחג הבא יחדול את השלושים. אין דין כזה. מצוין. זאת שאלה מצוינת. כלומר, אני אשאל אחרת, וכשיגיע ערב סוכות, הם גם יגידו את זה?
כן. יחודל את זה רק אם
כלומר,
אם השאלה מתקצר, אז...
אז אנחנו צריכים לעשות כמה דברים, אני אסביר קצת את השאלה. בואו נעצור בשאלה, כן? כלומר, האם זאת אמירה כללית שלא יכול להיות שני קיצורי דרך על תקופה אחרי תקופה? דיינו, אם שיבה נחדלה על ידי איזשהו חג, השלושים שום דבר לא יגע בהם, אז לכאורה השלושים האלה גם יימשכו לתוך יום כיפור ולתוך סוכות. האם זו הדרך לנסח את זה?
הרגל אמיתי זה אחרת.
או האם, אני אשאל אחרת, האם יכול להיות שהשיטה הזאת היא דווקא על ראש השנה ביום הכיפורים? ואיזה סיבה? הם מערך אחד, כלומר יש קשר ביניהם? כלומר, יכול להיות שבגלל זה אני אומר את זה? ואז שיבוא סוכות, מה יקרה? אני שואל, שיבוא סוכות, האם סוכות גם לא יחדול? או האם סוכות כן יכול לחדול? כלומר, האם הסברה הזאת רוצה להיות דווקא ימים נוראים, דווקא שם כיפור? אולי בעצם הנקודה היא לא כי אי אפשר פעמיים לעצור, אלא הנקודה היא שראש היום כיפורים הם לא שתי מערכות שונות, כן? מדברי התוספות לא משמע ככה, בתוספות לא נראה בכלל שזה בגלל שראש היום כיפורים אחד, בתוספות נראה זה לא קורה פעמיים. לכאורה, מניסוח התוספות היה יותר נראה לומר ש...
לא עושים פעמיים.
לא עושים פעמיים. ואם כך, אז גם סוכות לא. אני אציין שסברה דומה מופיעה בשם הרייבל.
לא, אז כן נגיד שזה ראש היום כיפורים, הם נחותים לעומת הרגלים. כמו
שאמרת... ברמבה.
שהם נגזרים,
אבל הם לא כותבים את זה, כן. פה אני אקריא לכם בקצרה בשם הרייבל. זה מופיע בראש... בסימן כ"ח, קשר רייבד זל, מכדי רפפה כרבה גמליאל סביר עליד, אמר לראש השם יום הכיפורים כרגלים, כיוון יום הכיפורים רגל ומפסיק, למה ניחוש בין הדידי, בין לכוונתי לחש ולראש השנה שבעה, בין זה לא לאחד יומה, ותרץ בחי גבנה, כמעט יום הכיפורים, לא בטלו גזירות למד, כיוון דלא הווה אבלות שבעה, כי אורחיו דתרתי הפסקות, בעדי הדדי, בחד האבלות לא אבדינן, אלא או שבעה כי אורחיו, או שלושים כי אורחיו. וכיוון דראש השנה חשבי במקום שבעה, יום הכיפורים אפילו במקום שבעה לא חשבין עלי, אבל עכשיו תראו את ההמשך. וכי מתו סוכות ודבטלה מיני אבילות.
שלושים.
ומעיקר הלא, דתרי אילויי בחד האבילות לא אבדינן, ולאחי כאמר, הרי כאן י' ד' ולא כאמר בטלה ממנו גזירות שבעה. אבל שימו לב, בהתחלה חשבתם שלפי הראש, הרייבל, סליחה, למה סוכות מפסיק את האבילות?
זה חג.
זה חג. באמת סוכות מגיע אחרי כמה ימים, ראש השנה נחשב 14 יום כבר, אז עד סוכות עוברים עוד 14 יום, אז עדיין יש לי בתוך 30. אבל בלשון הרייבל מה משמע? שסוכות כן ו... יום כיפור לא. עכשיו בהמשך כותב רק שנייה. לא, אני... חומק, אלו הדברים ש... שכותב, זה אומר מאוד לדברי התוספות. מה השאלה שכדאי לחשוב עליה? למה זה ככה? למה לא נגיד שזה יכול, כאילו, למה לא פעמיים? יש איזו סיבה מהותית שלא? אבל למה לא? אבל למה לא? זה בגלל מה שאמרתי קודם, זה לא מה שהם אומרים. אני קודם מה אמרתי, קודם כיפורים, זה גלים של אותו מערך, כן?
חודש, חודש.
כן, כי אנחנו כך רגילים. אבל למה לא באמת להגיד שהשיבה נחדלה? אבל חמש לא יש לי, כאילו, מה אכפת לך שזה קורה פעמיים? כאילו... אז הרמב"ן באמת שואל, הוא אומר, מה אכפת לך? אני אתן לו כאתגר, לחשוב על השאלה הזאת, כאילו, למה זה כל כך מציק, כן? לפעם הבאה, מה שאנחנו נעשה, זה בלי נדר, אנחנו נעבור בקרי הדברים של הרמב"ן בתורת האדם, ונסגור את הנושא הזה של רגלים, ואז בלי נדר, אנחנו נחזור לדף חף, ונתחיל ללמוד כסדר, אנחנו צריכים להתחיל את כל הנושא שמניין להבילות שיבה, אבל בעיקר שמועה קרובה שכבר התחלנו וכבר נאמרו פה כמה יסודות. טוב, משהו מאוד קצרצר לפרשת שבוע, זה הדרשה של חכמים, שאת קריאת התורה הם רואים כנתקנת בפרשת בשלח. כן? מה דורשים במחילתא, שהלכו בני ישראל במדבר שלושת ימים ולא מצאו מים, אין מים אלא תורה, עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם קריאת התורה. ואני שואל אתכם, איך אתם מבינים את הדרשה הזאת? הרי זה פשוט, בפשוטו שנקרא, שאין מים אלא
מים.
אלא מים. והם היו צמאים, ומה הוא נתן להם לשתות מים, כן? אז כאן שתי הערות קצרות, בסדר? ואז משהו שלישי, בסדר? קודם כל הערה קצרה, ש... זה טכניקה מדרשית ששמעתי עליה הרבה מרב יואל בן נון, אבל גם כתבו עליה גם חוקרים של מדרש, בויארים ואחרים, שיש הרבה מאוד מקומות במדרש שכשמצטטים לי פסוק צריך להסתכל בהקשר הרחב לפרשה כדי לעמוד על הדרשה. וכאן זה ברור שאת הדרשה הזאת אי אפשר להבין אלא כשקוראים את הפרשה השלמה. הרי מה יש לנו בהמשך הפרשה? ויורה השם עץ, והשליחהו אל המים, וימתקו המים. אז ברור שבפשוטי המקראות, והמדרש לא בא להוציא מזה, שהם היו צמאים, הוא נתן להם מים. זה ברור. והרי הדבר הכי גרוע זה לא שאין מים, אלא שיש מים מרים. אני זוכר תיאורים שקראתי מספרים על השואה, על ברזים במחנות ריכוז, עם מים, שמי ששותה בהם מקבל דיזנטריה. הניסיון הזה לראות את הברז, אתה יודע שיש מים, אבל אתה יודע שאסור לשתות, זה יותר גורם משאין מים. אז זה ברור שזה קיים, המדרש לא בא להוציא מזה. אבל הרי הפסוקים ממשיכים. שם שם לא חוק ומשפט, ושם ניסהו, ויאמר, אם שמוע תשמע, וכל השם אלוקיך, בישר בעיניו תעשה, והזנת על המצוותיו. הרי מה יש, מה זה הזנת על המצוותיו? מה זה שמוע תשמע וכל השם? זה פשוטו של דברים, זה קריאת התורה. זה פשוטם של דברים. זה קריאת התורה. נכון? או נאמר את זה עכשיו אחרת. אם התגובה היא כפולה, התגובה היא גם לתת מים וגם ושמעת בכל השם אלוקיך, אז בא הדרשן, ומה הוא מפרש? שגם הצמא היה כפול. היה מצד אחד צמא למים, מצד שני היה צמא לדבר השם. עכשיו הרעיון הזה שדבר השם הוא מדומה למים, אנחנו מכירים אותו גם ירמיהו, פסוק אחר ממה שהדרשן ציטט, לא רק בכל כל צמא לכל המים. אנחנו מכירים את הדימוי הזה מאוד חזק, שהתורה מדומה לאוכל, למזון, בעולם של חז"ל. אולי אחד מהביטויים המובהקים של הדבר הזה הוא, שכל הדרשות של ברכות התורה, בגמרא בברכות בדף כ"ף א', בגמרא בברכות בדף במ"ח, במחילתא, שהוא המקור של הכל, בפרשת השבוע שלנו, הדרשות שדנות בברכת התורה הן תמיד באות בצמידות לדיון בברכה על מזון. ואני מניח שרבים פה מכירים תורות של רב חיים שברכת התורה היא לא ברכת המצוות, ולכן הבית יוסף, למרות שהוא מכריע שנשים לא מברכות המצוות שהן פטורות מהן, כותב שנשים מברכות ברכת התורה בבוקר, ובשם רב חיים ידוע שההסבר הוא שזה לא ברכה על המצווה, אלא זו ברכה על החפצה של תורה, אבל אני אתרגם את זה למילים שלי, לאור הדברים שנאמרים כאן. ברכת התורה זה לא ברכה על המצווה, ברכת התורה זה ברכה על התורה כמזון, שהתורה מזינה אותנו. תורה מחיה אותנו. בעולם של חז"ל הם מרבים לתאר שיש מזון גופני שנותן לי חיי עולם הזה, אבל התורה נותנת לי חיי עולם הבא. התורה היא מזון בזה שייתן לנו חיות. עכשיו זה קשור להערה השנייה שרציתי להוסיף. וזה דברים שסבי הרב העיר עליהם, שברור שהפרשה הזאת לא קשורה למצוות תלמוד תורה. במובן שיש מצווה. התורה עוד לא ניתנה. לפני מעמד הר סיני. כלומר, באים חז"ל, מדברים על קריאת התורה לפני שהתורה ניתנת. וברור שיש פה תפיסה של תורה, לא כיש לך מצווה, תקיים אותה, כאדם שהוא מצווה ועושה, אלא כדבר שנותן חיות, כדבר שנותן לאדם בסיס לחיים שלו, קיום לחיים שלו. שהדבר השלישי זה, קראתי את הפסוקים האלה היום ככה לקראת השיעור, והסוף של הפסוקים זה ההבטחה שכל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. זה מה שיצא לי היום ללמוד את הגמרא בברכות, שמצטטת את הפסוק הזה, בהקשר ש... מה אני אעשה? גרם לי לחשוב על אבא שלי, שיהיה בריא. וזה, הגמרא מדברת שם על מי שעוסק בתורה, שאיסורים בדלים ממנו. והגמרא אומרת, כתוב, תשמע בכל השם, כל המחלה ששמתי במצרים, לא, אני השם רופאך. כן? אני אספר למי שתוהה, איך זה שראש ישיבה גדול מתייסר, השאלות הן נמצאות גם בגמרא, זה לא המצאתם את השאלה. כלומר, תסתכלו שם בגמרא בברוכות, בדף ה', כל הגמרא, על מה היא מדברת? הכל שאלת האיסורים. ובמילים מאוד פשוטות, הגמרא מצד אחד, רוצה לתת פילוסופיה של האיסורים. זה על ביטול תורה. אני אגיד בצורה פשוטה, זה לא עונש איסורים. כל המושג של איסורים של אהבה, הייתי אומר, הגמרא מדברת אליהם במונחים שסבא שלי מאוד אהב אותם, ודיבר עליהם, ומן הסערה תוכלו לקרוא על זה כמה שאתם רוצים. שאיסורים זה תשומת לב של הקדוש ברוך הוא. הייתי אומר גם הורים. הורים צריכים לייסר את הילדים שלהם, לפחות במילים של משלי. בעולם המודרני זה לא איסורים פיזיים, אבל הדבר הכי גרוע זה הסתר פנים, זה אדישות. והגמרא מדברת פחות או יותר על איסורים כסוג של... הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. זה לא נעים, אבל זה דיבור. ועדיין, מה אומרים כל האמוראים שם באותה גמרא? אחד אחרי השני, לא הם ולא שכרם, לא תודה. טוב. יהי רצון שהרבה יבריא, לילה טוב.